חדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום וברך לכל המאזינים היקרים. השבוע נקרא פרשת וארא. אני רציתי לעמוד על נקודה חשובה מאוד גם לתקופתנו. עד כמה אדם חייב להיות רגיש להשלכות והשפעות של דיבורו ומעשיו. כתוב פרשתנו, ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אותותיי ואת מופתיי בארץ מצרים, ולא ישמע עליכם פרעה, ונתתי את ידי במצרים, והוצאתי את צבאותיי, את עמי בני ישראל מארץ מצרים, וידעו מצרים כי אני השם בנתותי את ידי על מצרים, והוצאתי את בני ישראל מתוכה. חז"ל אומרים על הפסוק הזה הנפלא, ואני אקשה את לב פרעה והרביתי את אותותיי ואת מופתיי, פירושו של דבר שבעצם פרעה רוצה לשחרר את עם ישראל. הוא מגיע למסע ומתן, מסכים, מוכן לשחרר את עם ישראל. ומה הקדוש ברוך הוא עושה? מקשה את ליבו, מקשיח את העמדות, לא לשלוח. למה הקדוש ברוך הוא מקשה לו את ליבו? כדי לתת לו יותר, יותר אותות ומופתים, מכות. וזה באמת שאלה, למה? מה הקדוש ברוך הוא בכוח רוצה להעניש אותו? מה הוא השם? הוא בסך הכל רוצה, הוא מוכן, גמרנו, הבין את עצמו, למד לקח, רוצה לחזור בתשובה, תן לו את האופציה. לא, הקדוש ברוך הוא מקשה לו את הלב, כדי להוסיף לו. כך שואל המהר"ל מפראג, איך ייתכן, זה לכאורה לא צודק, לא הגון, לא ישר, איך ייתכן שבורא העולם כך מתנהג עם פרעה ומצרים? ומענישים אותו על כך במיוחד. חוץ מזה, אנחנו רואים שמצוות יציאת מצרים, זה אחת הדברים שמהדהדת בהרבה הרבה מצוות. שואלים הראשונים, למה, למה? הרבה מצוות התורה מקשרת אותם, יציאת מצרים, יציאת מצרים. כל יום אדם חייב להגיד פעמיים קריאת שמע כדי לזכור את יציאת מצרים. מהו המסר בעצם בזה? שאנחנו צריכים כל הזמן לתזכר לעצמנו את יציאת מצרים מהשעבוד הראשון שעם ישראל השתעבד בהיסטוריה. יש לזה המון הסברים, אנחנו נעמוד על נקודה אחת, שלדעתי נקודה מאוד יפה, מאוד יסודית לחיים ואמיתית. שבעצם אם אנחנו נתבונן, נראה את המציאות שהרבה מאוד לא מגלים רגישות ולא מחשבה להשלכה של הדיבור שלהם, של המעשים שלהם, במיוחד בכלי התקשורת, היות ומאמצים את תרבות המערב של חופש הדיבור, אין מי שיאמר מה תעשה ואין מי שיאמר מה תפעל, והכל נתון כחפץ ליבו של כל אחד, פותח את הפה ומדבר מבלי לחשוב מהם ההשפעות, כמה הם משפיעים שלילית בתקשורת בכל מיני מובנים. ואדם צריך להביא בחשבון שאותה תורה, חופש הדיבור, אותה פרה קדושה שהדמוקרטיה מאמצת אותה, זהו ממש סותר את דעת התורה. התורה בדיוק ההפך, מלמדת אותנו עד כמה חשוב שאדם יהיה רגיש מאוד, לשמור שחס וחלילה לא יהיה השלכות שליליות, לא מדיבורו ולא ממעשיו ולא מהנהגתו, כמו שנבאר. ואני אפתח בסיפור, סיפור אמיתי, שהיה עם אריסטו, שמובא בספר שלשלת הקבלה, והמעם לועז מביא אותו בפרשת יתרו עמוד תף קוף יוד בית. מביא את כל הסיפור, יש מכתב של אריסטו מסוף ימיו. מאוד מעניין. אריסטו היה מפורסם, הוא היה פילוסוף עצום, 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 עצום מאוד, שכל כך הללו ושיבחו את הפילוסופיה שלו, שגם השתמשו בה הרבה מחכמי ישראל אפילו, מרוב שהוא היה כל כך, כל כך מעמיק, גדול מאוד. והוא היה רבו של אלכסנדר מוקדון, הוא לימד את אלכסנדר מוקדון שמשל על העולם, הוא היה מורו ורבו שמלמד אותו, ואריסטו היה פאר המלכות, שהוא בעצם הפילוסוף הגדול העולמי. בסוף ימיו, כותב מכתב אריסטו, כותב מכתב לאלכסנדר מוקדון, וכותב לו באיגרת הזאת, לתלמידי היקר, מלך יוון, הוא אומר לו, תדע לך, אני מבקש ממך, שאל תבזבז את הזמן ללמוד את הספרים שלי, כי הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, והאיר לי את העיניי, לראות את הדרך האמיתית, ולהבין מה זה עמקות חוכמת התורה, ולדעת שיש בורא ומנהיג לעולם, וכל הפילוסופיה כולה חתיכת שקר, שמנסים להכניס ולפרש את הכל תחת כוחות הטבע, שזה לא אמיתי בכלל. ולכן אני רוצה להגיד לכם, שאל תבזבזו את השנים שלכם ואת החיים שלכם, כי זו האמת. והמשפט הכי קשה שכותב המכתב שם, תשימו לב. ולכן, אתה תלמידי אלכסנדר המלך הגדול, על ידי חוספרי לא אותך ולא את חבריך הפילוסופים. שימו לב שהוא אומר, שאילו היה בכוחי לאסוף את כל הספרים שחיברתי בחוכמה הזאת, בוודאי הייתי שורף אותם באש, כדי שלא יישאר שום דבר מהם, אבל אין הדבר בידי, שכן ספרי נפוצו בכל העולם ואי אפשר לכנס כולם. ואני יודע יפה, העונש החמור שיענשני בוראי, על החטא הגדול שחטאתי, שאיבדתי את הזמן, והחטאת הרבים. אריסטו אומר, בסוף ימיו שכבר גילה את האמת, והוא חוזר בתשובה, והוא משנה דרך, ומתחבר לתורה, ממה הוא דואג? הוא דואג, הבעיה היא, אוקיי, הוא חזר בתשובה, הכל טוב ויפה. אז עכשיו הוא, ברוך השם, השכיל, מבין, מסר את זה למלך ולחבריו, שלא יבזבזו את הזמן, אבל הוא דבר אחד מטריד אותו. מה יעזור כל זה? יש את כל הספרים בעולם, שאנשים קוראים ומושפעים מהם, וזה ההשלכות של הספרים שלו. הוא יודע שעל זה הוא יענש. את זה כואב לו, אין לו אפשרות איך להינצל מזה. הוא יודע שהוא צריך להיענש, הוא מקבל את העונש. אדם צריך להביא בחשבון, שימו לב, זה מה שאריסטו מלמד אותנו, אפילו אריסטו, כשכבר הגיע למסקנה, הבין כמה חמור ההשלכות, ההשפעות של דיבורו, של מעשיו, של הנהגתו של האדם על אחרים, כיוון שהוא השם בכך. וגם על זה ייתן את הדין. ובעצם זהו היסוד של פרשתנו. כותב המהר"ל בפראג דבר נפלא. אומר שבעצם, למה הקדוש הוא מכביד את ליבו? כיוון שפרעה הרי אמר, מי השם אשר ישמע בקולו? ההנהגה של מצרים הייתה כפרנית. והדבר הזה הוא תמע בעם ישראל, הבידו אותם בפרך, אין השם, אין אלוקים בעולם, ועד שהגיעו, הידרדרו עד לשער ממתי תומה. מי השם לכך? פרעה ומצרים. ולכן זה לא חוכמה שניתן לו כמה מכות, והוא אומר, אוקיי, אני אחזור בתשובה. מה עם כל העם הזה? מה עם כל אלה שדרדרת? מה עם כל אלה שהחטאת אותם? מה עם כל אלה שהבאת אותם עד שער ממתת של תומה? אבל זה אתה צריך לשלם. מה עושים? אומר הקדוש ברוך הוא, אני אקשה את ליבו, ואני אסיף לו מכות כהנה וכהנה. עד מה, עד מתי אני אעשה את זה? עד שהוצאתי את בני ישראל, מתוכם, אומר המשך חוכמה, מה זה מתוכם? מתוך כל ההשפעות שהושפעו ממצרים. זהו בעצם ההסבר, למה הקדוש ברוך הוא, כיוון שהאדם, הוא חייב להביא בחשבון, שהחובה עליו, לתת את האחריות, על כל מה שהוא היווה, דוגמה, השפעה, הכל בא בחשבון. זה כמו שראיתי, משל יפה, בשם, בספר כל יהודה, שהגאון רבי יהודה צדקה, ראש שיבת פורת אסף, כתב שם, אומר, משל לאיזה עשיר, שהוא שכר איזה מינקת לבן שלו, כיוון שהאישה שלו כנראה קשה לה להעניק, אז הוא שכר מינקת, והתינוק נהיה חולה, לוקחים אותו לרופא, הרופא אומר, זה בעיה, החולי הזה זקוק לתרופות קשות, תינוק לא יכול לבלוע כזה דבר. נו, אז מה צריך? מרפאים חולה כזה. אמר, צריך שהאימא תשתה את התרופות, ויהיה לזה השפעה על החלב, ואז זה ירפא את התינוק. אז הוא אמר למינקת, בא למינקת, אומר, תשמעי, זה האפשרות היחידה לרפות את הילד. בבקשה, תשתי את התרופות. סליחה, מה פתאום שאני אשתה תרופות? בגלל שהילד שלך חולה, אני צריכה לשתות תרופות? לא מוכנה, ויכוח. הולכים לרב. באים אל הרב, שואלים את הרב, מה עושים? אמר לה הרב למינקת, תגידי לי מאיפה הוא נהיה חולה. זה רק ממך. אם הוא קיבל איזה חיידק, זה ממך, כי הוא אוכל ממך. כיוון שאת גרמת לו למחלה, את אחראית גם לרפות אותו. כי האדם חייב להביא בחשבון שהוא אחראי על כל ההשלכות של מעשיו. וזהו היסוד הגדול של יציאת מצרים. היסוד הגדול שאנחנו צריכים ללמוד מיציאת מצרים, ולזכור תמיד את יציאת מצרים, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים, והרביתי את אותותיי ואת מופתיי ופרעו. כל זה למה? כי משלמים ביוקר על כל השלכה והשפעה על הסביבה, על אחרים. וזה יציאת מצרים. לא לשכוח את זה. בעצם, בזה אני הסברתי דבר נפלא. התורה מצווה אותנו בספר במדבר פרק למדבט פסוק כבד כותבת, ויהיתם נקיים מהשם וישראל. משה רבנו מדבר עם בני גד ובני ראובן, תצאו למלחמה, ורק אם אתם תהיו חלוצים ותצאו למלחמה לפני השם וכו', אז ויהיתם נקיים מהשם ומישראל. השאלה היא בלשונו של משה רבנו, מה זה ויהיתם נקיים מהשם ומישראל? היה לפחות צריך להיות הסדר הפוך. ויהיתם נקיים מישראל, וזה לא מספיק, אלא גם מהשם, שזה יהיה הרי המבחן האמיתי. אבל אם כבר אדם נקי מהשם, מה עוד יש לו יותר להמשיך להיות נקי מישראל? מהו ההסבר בדברים? התשובה היא, כיוון שיש שני חלקים מעבודת השם. יש אדם בינו לבין קונו, בינו לבין קונו הקדוש ברוך הוא שבוחן ליבות וכליות, יודע את האמת של האדם, יודע גם אם האדם נמנע מתוך אונס, יודע שהאדם עשה ממש במסירות נפש מה שהוא עשה, כי הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות. אז להיות נקי מאת השם זה עוד אפשר. אבל מה קורה? בני אדם שלא בוחנים את הליבות, כי האדם יראה רק לעיניים. האדם מה שהוא רואה בעיניים, לפי זה הוא שופט את האדם. לפי זה הוא מושפע מהאדם. אז אם הוא רואה דבר שלילי, הוא לא הולך לחפש ולחטט, שמה יש סיבה למסיבה. אלא זה משפיע עליו אוטומטי. התורה אומרת לך, לא מספיק שתהיה נקי כלפי שמיים. אתה צריך להביא גם בחשבון את ההשלכות שאתה משפיע על הסביבה שלך. וצריך להיות נקי גם מישראל. זה חלק נוסף בעבודת השם. ולכן יכול לקרוא שהאדם באמת כלפי שמיים הוא נקי. אבל מה לעשות שכלפי בני אדם לא יכולים, רואים, ניקח לדוגמה, חזל מלמדים אותנו הרבה הלכות, שמפני החשד מחייבים אותך לעשות. ניקח דוגמה קטנה. למשל בנרות חנוכה, אם יש לך שני פתחים משני צדדים, אתה צריך להדליק בשני הצדדים את הנרות חנוכה. למה? כי כשיעבור בן אדם מהצד הזה ויראה שאין חנוכיה, הוא יחשוד בך שאתה מזלזל בחנוכה. והוא ילמד במעשיך, תשמע, זה לא נורא, כנראה שזה לא כל כך הכרחי, לא חייבים, תשמע, זה הרב הצדיק הזה לא מדליק, אז מה אני? אז לא נורא. הוא לא מביא בחשבון שאולי הוא ידליק בצד השני. חכמים אומרים, אתה חייב, כיוון שאתה תדע לך, כשבני האדם רואים בצורה שטחית, הם מושפעים ממך. ולכן חובתו של האדם, להביא בחשבון בכל מעשה ומעשה, מהם ההשלכות של המעשים שלו. מהם ההשפעות שהוא יכול לגרום. עד כדי כך, שאומרים הרי בשם אב ישראל מסלנט, כשהאדם נמצא ברבים, אז הוא יכול להיות או מזכה הרבים, או מחטיא הרבים. למה? אם אתה למשל, לדוגמה, מתפלל טוב, בא בתפילה בזמן, עונה כל האמינים, הרי כל מי שבקרבתך רואה את הדברים האלה, הוא מושפע מהם לטובה, אז אתה הופך להיות מזכה הרבים. ואם ההפך, הוא רואה שאתה בא באמצע התפילה, אתה בקושי עונה כמה אמינים, באמצע לוקח את הפלאפונים, מתעסק עם הפלאפון, מזלזל בתפילה, מה ההשפעות שאתה עושה? וואי, זה תראה איך הוא מתפלל, זה לא נורא התפילה, גם הוא לאט לאט, מתיר לעצמו גם כן לעשות, לחכות אותך, ואז מה קורה? יוצא שבעצם אתה הכתת את הרבים, כך שבן אדם בכל דיבור, בכל מעשה, בכל הנהגה, יכול האדם לטוב ולמוטב. יכול להשפיע שלילי, יכול להשפיע חיובי. ועל הכל הוא ייתן את הדין. אני פירשתי בזה דבר נפלא, מתוק, את דברי התנא בפרקי אבות, פרק ג' משנה א', שהעקביה בן מהללאל אומר, דע לפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. מה זה דין ומה זה חשבון? קודם כל זה בעצם, זה אותו דבר. למה לכפול? חוץ מזה, דין, אם כבר עושים אחרי שעושים חשבון, ואז אומרים, תשמע, עשינו חשבון, זה התוצאה, נותנים את הדין, גזר דין עליך. אבל למה מקדימים דין לפני חשבון? התשובה היא, כוונת התנא ללמד אותנו את היסוד הזה, שבעצם יש שני חלקים. אדם נכשל בעבירה, אז הוא חטא לבורא עולם, על זה ייתן את הדין, נכשלת בעבירה, אבל זה לא נגמר, וזה לא נגמר, זה העבירה שעשית בינך לבין בורא עולם, אבל מה עם ההשפעות? בוא נבדוק עכשיו, בוא נתחיל לעשות חשבון, עלה הוא השפעת ככה, ועלה הוא ככה, ועלה הוא ככה, ועלה הוא ככה, פתאום מעבירה אחת, איזה חשבון ענק יוצא של השפעות שליליות שנוצרו בעקבות הפעולה שלך. לכן עושים דין, ואחר כך עושים את החשבון. קודם כל מחליטים שזה העבירה. אחרי שהחליטו זה העבירה ואתה מגיע לך עונש עליה, עכשיו בודקים מה ההשלכות שלה, מה ההשפעות שלה. גם על זה אתה צריך לתת. החשבון יותר קשה מהדין, כיוון שהחשבון הוא זה לצרף את כל ההשפעות שאתה השפעת. וזה גם לטוב וגם לרע, כמו שאמרנו. אמרתי, אנחנו אומרים, יש בתפילות של ימים נוראים, על חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע. מה זה? מה פירוש הדבר הזה? איזה חטא עושים בלי יצר הרע? על חטא שחטאנו ביצר הרע. כל החטאים זה ביצר הרע. רק כזה יש איזה חטא מסוים ביצר הרע. מה פירוש המילים האלה? התשובה היא לא מדברים על חטאים. יש לפעמים בן אדם מקיים אפילו מצוות, אבל המצוות משתף בהם חלק מהיצריות שלו. כמו שמספר הבן איש חי בשם שער החצר, הוא אומר, הבן איש חי מספר שהיה פעם בן אדם, אוכל טרפות, נבלות. אבל ביום הכיפורים אפילו הוא לא צם. אבל מה הוא עושה? הוא אומר, ביום הכיפורים טוב נאכל כשר, לפחות נאכל כשר. אז הוא לא צם, אבל אוכל כשר. ככה אוכל נבלות וטרפות. פירושו של דבר, הוא לכאורה מונע את עצמו ואוכל כשר, אבל באיסור גמור. אדם מקיים מצווה, אבל יש לו חלק שהוא משתף את היצר הרע, כגון. אדם למשל בא לתפילה באמצע התפילה. למה? אין לו קשה לקום, עייף, אין לו כוח, מתעצל. זה היצר של האדם. מקשה על האדם לעשות מצוות, יש התמודדות. ואז מה קורה? הוא משתף. אומר ליצר הרע, טוב, נתתי לך חצי תפילה. עכשיו חצי תפילה אני אתן לבורא עולם. זה על חטא שחטאנו ביצר הרע. שגם כשאתה עושה מצוות, אתה משתף בחלקי המצווה את היצרים שלך, ואתה מתרופף בה, לא עושה אותה בצורה הנכונה, הצורה התקינה, ואז בעצם אתה חוטא ביצר הרע, בזה שאתה מקיים את המצוות. למה? כי מצווה כזאת מה עשינו? מה התוצאה שלה? ההשפעות השליליות. זה חטא. הופך את המצווה הזאת להיות חטא. היא הופכת להיות מודל לחיקוי, דוגמה לאחרים. ואז על זה אתה צריך לתת את הדין, שזה לא פשוט הדבר הזה. לכן, הכלל הוא בחיים תמיד שאדם צריך תמיד לדעת. כמה צריך חובתו של האדם להיות מחושב ולחשוב על כל צעדיו, על כל דיבורו, על כל מעשיו. כי בעצם מה שהוא משדר, זה משפיע על הסביבה. כמו שראיתי דבר נפלא, התורה כותבת לנו בקריאת שמע, ושיננתם לבניך ודיברת בם. מה פירוש ושיננתם לבניך ואחר כך ודיברת בם? ודיברת בם זה האדם עצמו שילמד תורה, ושיננתם זה ללמד את הילדים שלו. מה הפשט? היה צריך לכתוב הפוך. קודם כל לדבר בם, ללמוד לעצמו. אחרי שהוא יודע ללמוד, אז הוא גם מלמד את הילדים. אבל לא מקדימים את הילדים לפני האבא. אומר האמרי אש, התשובה היא פשוטה. התורה רוצה ללמד אותנו. איך אתה יכול ללמד את הילדים? כשאתה תראה דוגמה. כשיראה אותך שאתה יושב ולומד, ודיברת בה משבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך, ובקומך. Oh, עכשיו תראה איך הילד ילמד ממך, יחכה אותך. כי ההשפעה היא מה שהאדם רואה, הוא מושפע. וזה החלק שחייב כל אדם להביא בחשבון. לכן באמת כתוב בגמרא בראש שנה ודף למד בית, ספרי חיים וספרי מתים נפתחים. למה? מילא ספרי חיים בסדר, אבל מתים מסכנים, גמרו, נגמרנו, מתים חופשי. מה רוצים מהם? לא. תשמע, אתה השפעת על הבן אדם ההוא, בגללך הוא נהיה חילוני. בגללך הוא מחלל שבת. זה צובר תאוצה. זה מצטבר, גם בן אדם מת, יש לו עדיין תוצאות, השלכות. על ההשלכות זה לא עוזר, זה לא נגמר. עד סוף ההשפעות שנגמרו מכל מעשיו ודיבוריו. כמה אדם צריך לחשוב על הדברים האלה? וזה באמת יסוד גדול שהגמרא אומרת במסכת יומא בדף ו'. מה זה חילול השם? למשל, אם אדם הולך, הגמרא אומרת, רבי יוחנן אומר, אם אני אלך בלי טלית ותפילין, זה כבר חילול השם. כי יגידו, מה קרה לו? איך ייתכן? אבל מה קרה? אם הוא הלך בלי טלית ותפילין, מה יש בזה? כן, בשביל גדולתו ודרכו והנהגתו, כאילו רואים שהוא חלש, נחלש באלימות, נחלש בקדושה, זה משפיע על אחרים. כשרואים אותך מתקדש, אז גם אחרים מושפעים. אדם הולך לחנות, אומרת הגמרא, תלמיד חכם שהולך וקונה בהקפה, הוא לא משלם. היו כאלה צדיקים שנמנעו מכך, למה? שלא יחשדו בהם שמנצלים את התורה שלהם, אולי הם לוקחים בחינם ולא משלמים. וכאילו זה בהקפה. אז לכן אומרת הגמרא, זה נקרא חילול השם. זאת אומרת, המדד לכך, כל אדם ואדם במעמד שלו, במיקום שלו, ההשפעות שהוא גורם לסביבה ולסובבים אותו, אם זה לבניו, אם זה לאשתו, אם זה לסביבה שלו, אם זה לתלמידים שלו, כל ההשפעות זהו זכר ליציאת מצרים, שעליהם צריך לדעת שהקדוש הוא יקשה את ליבו והרבה את אותותיו כדי להעניש אותו על כל ההשלכות שהוא עשה. וכמה חשוב שהאדם יבין שכל השפעה שלילית, אדם עתיד לתן את הדין, כיוון שהמציאות היא שבני אדם מושפעים ממה ששומעים, ממה שרואים. כמו שהגמרא במסכת סוכה מספרת על בילגה, ביתו של הכהן, שיערה פרשה מן הדרך, והלכה והתחתנה עם מירה את דתה, והתחתנה עם סרדיות אחד, והיא פשוט ביסתה את כל הבית המזבח, ואת הבית המקדש, וקיללה ואמרו, איך יכול להיות? והתשובה לכך, כי בבית הוריה היו מזלזלים בקורבנות, היו מדברים על זה בלשון גנאי, ובמילה זה משפיע ומרחיק גם השלכת שליליות. ואני רוצה לספר לכם סיפור אחד שהיה איתי, שזה ממש מלמד אותנו גם לטובה. יום אחד נכנס אליי, בדרך כלל באים הרבה פעמים, אנשים הרי באים לשאול שאלות הלכתיות, שאלות, כל מיני מגוון של שאלות, ויום אחד מגיע אליי אברך אחד, חליפה, מגבעת, מגיע אליי, רוצה לשאול אותי שאלה בטהרת המשפחה, הכנסתי אותו לחדר, ישבתי איתו, ראיתי, הוריתי לו את הפסק, ואז הוא אומר לי, הרב, אתה זוכר אותי? אמרתי לו, לא, לא מכיר. אחד מתושבי העיר, אני לא את כולם, אני מצליח להכיר, ברור. אומר לי, כבוד הרב, אני הייתי פה בבית אצלך לפני 6 שנים, היית אצלי לפני 6 שנים? מה זאת אומרת? מה היה שם לפני 6 שנים? לא זוכר, לא זוכר אותך. מה לעשות? תזכיר לי, מה היה? אומר לי, אני התקנתי לך פה דלתות בבית. היה איזה זמן שהחלפנו דלתות בבית, וכמובן, המתקין של החברה בא, התקינו פה דלתות, החליפו דלתות. אומר לי, אני לפני 6 שנים התקנתי לך דלתות בבית. אמרתי לו, אבל אני לא זוכר את הפנים שלך ככה, איך יכול להיות? זוכר שהיו פה שמישהי החליף דלתות, אבל לא. אמר לי, לא, אז הייתי חילוני. כשאני באתי להרכיב את הדלתות, אני, ההורים שלי לצערי, הוא אומר חילונים. אני גדל בבית חילוני, וגם אני חילוני. אבל פה התקנתי כמה ימים את הדלתות בבית. ובזכותך חזרנו בתשובה. מה קרה? אומר לי, אני אגיד לך את האמת. הייתי פה בבית אצלך, והרכבנו את הדלתות, אנחנו רואים איך הבית מתנהל, אנחנו יושבים פה כל היום. רואים איזה יחס, איך הרב מתייחס לאשתו, איך הרבנית מתייחסת לרב, איזה נועם יש בבית, איזה דו-שיח מכובד. אומר, תשמע, אני גדל בבית חילוני. זה כללות, זה צעקות, זה צרחות. אומר, אין בכלל חיים בכלל. אומר, אני לא הייתי מסוגל, אני ראיתי את הדברים האלה. אמרתי, ריבונו של עולם, זאת אומרת, יש חיים אחרים בעולם. אנחנו חיים וחיים אחרים, אנחנו חשבנו שזה כאילו זה החיים. אני רואה שזה לא נכון. אולי כדאי לראות מה הדרך הזאת. אומר, ובגללך, אני הלכתי, עזבתי את הכל, ונכנסתי באמת לישיבה של בעלי תשובה, והתקרבתי, וברוך השם, התחתנתי, ובניתי בית של תורה. אולי ורבותיי, סיפור אמיתי, שזה היה לא מזמן, כמה ההנהגה משפיעה. העיניים רואות מושפעות, הדיבור משפיע. אדם חייב להביא בחשבון כל דיבור, כל מעשה על ההשלכות, לטוב ולמוטב. לכן חובתנו להיות זהירים ונזהרים, ולזכור תמיד את יציאת מצרים, ביום ובלילה, לא לשכוח שאני הרביתי את אותותיי, אני הקשיתי את ליבו כדי להרבות את אותותיי, ביד חזקה אני הוצאתי אתכם ממצרים. כל זה למה? בגלל שהם הכתיעו את עם ישראל, בגלל שהם הכשילו את הרבים, בגלל שהם השפיעו שלילי. כל אחד שנמצא בכל מקום, בכל מעמד ובכל אפשרות, ואופציה שהוא משפיע על אחרים, כמה הוא צריך לתת את הדעת על כל מילה שהוא מדבר, על כל מעשה שהוא עושה, מי יודע איזה השלכות, ועל זה גם כן יצטרך לתת דין, אבל זה לא מספיק, יהיה חשבון, חשבון זה על כל ההשלכות, יעזור השם שנזכה כולנו, להיות תמיד זהירים ונזהרים, וזכר ליציאת מצרים יהיה תמיד נהדד בקרבנו, ותמיד נשפיע אך ורק לטובה, ולהיות מזכה הרבים, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 052-72-72-650. היות והגאון הרב מרדכי מלכה עסוק בחיבור הכרך הבא על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו, לקראת הוצאתו לאור בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-052-72-72-650.